אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בחודש מאי תלך לבנון לבחירות. אחרי שנים שבהן התרגלנו שאת השכנה שלנו מנהל בפועל בוס אחד, חיזבאללה, עכשיו מנסה מישהו לנגוס בכוחם. המישהו הזה נולד בתחילת שנות ה-50 בפרוור הצפוני של ביירות. הוא בן למשפחה נוצרית מרונית שחייו נקשרו בקשר הדוק עם ההיסטוריה המדממת של לבנון. היי, אני יואב זהבי, ואתם מאזינים לעוד יום, סקט האקטואליה של כאן. הפוליטיקאי הלבנוני סמיר ג'אג'ה, מנהיג המפלגה הנוצרית הכוחות הלבנונים, הוא הגיבור שלנו היום. וכדי לדבר עליו ולהכיר אותו לעומק, הזמנו לכאן אותך, רועי קייס, הכתב לענייני ערבים שלנו. היי רועי.
היי יואב.
רואי, עוד מעט בחירות בלבנון, ואחרי שנים שהתרגלנו שחיזבאללה מנהל את המדינה הזאת בפועל, לפחות מתחת לפני השטח, פתאום מישהו, שהוא די מוכר אגב בציבור הלבנוני וגם לציבור הישראלי, מנסה לקרוא עליהם תיגר. איך פתאום קם לחיזבאללה יריב אחרי שנים של דומיננטיות?
כן, אז קודם כל צריך לומר שהכל מתקשר, אני חושב, למצב הכלכלי הקשה בלבנון, שאנחנו רואים את הקריסה שאנחנו כל הזמן מדברים עליה, ולא מבינים איך לבנון עדיין עומדת כמדינה, אז אני חושב שהקריסה הכלכלית והמצב הכלכלי הקשה, שכל התושבים, כמעט רובם המוחלט מרגיש אותו, גורם למיאוס וסלידה מהפוליטיקאים, מהאליטה, זאת שבמשך שנים נתפסת כמי שגנבה את הלבנון, היא גנבה את משאבי המדינה, ואני חושב שהסיפור החשוב הוא שמה שקורה זה בשנתיים האחרונות, שגם חיזבאללה לא מצליח להימלט מהאש הזאת, מהביקורת הזאת, אם תרצה האש מלחכת בשולי גלימתו של נסראללה, למרות שחיזבאללה חזק, חיזבאללה מחומש, חיזבאללה חזק בעדה השיעית, התמיכה שלו, גם אם יש סדקים פה ושם, היא עדיין לא משמעותית מספיק כדי לנגוס בכוחו של נסראללה, כלומר אין לו איזשהו מתחרה, אבל אני חושב שהציבור הלבנוני מתחיל לראות בחיזבאללה סוג של בעיה, כלומר יש יותר קולות, אתה יודע, שאנשים יוצאים לרחובות ושמים את נסראללה לגרדום, יחד עם המנהיגים האחרים, זה אומר משהו, כשלמשל אנחנו שומעים קריאות ברחובות, חיזבאללה טרוריסט. חיזבאללה עיר רבי. אתה מבין שמשהו קורה, כלומר שהחיזבאללה לא חסין באירוע הזה, ואני חושב שאנחנו מגיעים לבחירות האלה, הבחירות במאי, לפרלמנט, הן בחירות מאוד חשובות. בחיזבאללה רואים בהן לא פחות ממלחמת לבנון השנייה במישור הפוליטי. כך אחד מהבחירים שלה הגדיר את הסיפור הזה, כי אני חושב שבחיזבאללה מבינים, שגם אם בסופו של דבר לא יקרה הרבה אחרי הבחירות האלה, זה לא שלבנון תקום לשחר של יום חדש, הוא עלול לאבד את הכוח שלו, בעיקר בעלי הברית שלו. צריך להבין, הבחירות בלבנון הפעם הן על הקול הנוצרי. כשאנחנו מסתכלים על הקול הנוצרי, יואב, הסיפור כזה, חיזבאללה, בעלי הברית שלו, הנוצרים החשובים, זה הזרם הלאומי החופשי. ג'ובראן בסיל, שהוא היה שר החוץ לשעבר, והוא במקרה החתן של הנשיא, מישל אאון, זה שבאמצעות חיזבאללה, הגיע לכס הנשיאות ב-2016, והיריב שלו ממול. סמיר ג'אג'ה, ידידנו.
אז סמיר ג'אג'ה, הגיבור שלנו היום, למד רפואה, מכנים אותו הדוקטור בלבנון, אבל רואי את הפרסום שלו, הוא קיבל בשנות ה-70, מלחמת האזרחים, מה היה תפקידו אז?
אתה יודע, סמיר ג'אג'ה הוא מהתקופה שבה ההגמוניה הייתה של הנוצרים. הרי אתה יודע, אנחנו היום מדברים כל הזמן על השיעים, שכמה הם חזקים בלבנון, וזה לא היה ככה כל הזמן, אתה יודע, צריך להגיד את זה, נוצרים היו חזקים, ולבנון הייתה, אם תרצה, הפריז של המזרח התיכון, סמיר ג'אג'ה מגיע מהמנטליות הזאת, בשנות ה-70 הוא מצא את עצמו, במלחמת האזרחים העקובה מדם, כמי שניצב לצד הפלנגות, הוא היה מפקד בפלנגות הנוצריות, אלה שנלחמו בנוכחות הסורית, המלחמה הזאת קראה את העדה הנוצרית בין הזרם של הפלנגות שבאמת התנגד לנוכחות הסורית, לבין זרמים אחרים כמו זרם הנפילים, תייר אל מרדה, שהיה בעד הנוכחות הסורית.
הפלנגות נגיד של משפחת ג'ומאל, שמוכרת ג'ומאל. אל ישראל כל כך טוב מימי מלחמת לבנון נכון. הראשונה, בשיר ג'ומאל נרצח בתחילת שנות ה-80, הם הקימו את הפלנגות, סמיר ג'אג'ה הוא אחד מהאנשים החזקים ביותר באותן פלנגות.
לחלוטין, וסמיר ג'אג'ה בשנת 1978 אחראי לאחד ממעשי הרצח המזעזעים שקרו בלבנון, אז הוא פיקד על הכוחות שהגיעו לארמון של טוני פרנג'יה, זה שעמד בראש זרם הנפילים.
שגם הוא נוצרי.
שגם הוא נוצרי, והוא רצח אותו, את אשתו ואת הבת שלו, התמונות היו מזעזעות, ואתה יודע, סמיר ג'אג'ה אמר באחד מהרעיונות, זה דברים שקורים במלחמה. תראה, דברים בלבנון לא נשכחים, ויריבויות נשארות שנים על גבי שנים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, יש איזושהי הבנה של לפחות לא מעט נוצרים, שג'אג'ה יכול, אני חושב, להוביל איזשהו משהו. אין הרבה, אני לא יודע כמה תקווה גדולה יש בזה, ורק נגיד, אגב, שאשתו, סטרידה ג'אג'ה, גם היא פוליטיקאית, אישה מאוד מרשימה, שגם היא חברת פרלמנט לבנונית, אז כל משפחת ג'אג'ה מעורבים בה, אתה יודע, מעורבים בעשייה הפוליטית, וזה מעניין לראות, אתה יודע, איך מפקדים צבאיים, אתה יודע, שפעם נתפסו כרוצחים מתועבים, הופכים פתאום לאיזושהי תקווה בים של ייאוש לבנוני.
אוי, אז טוני פרנג'יה לא איתנו, ואותו סמיר ג'אג'ה שנכנס אליו לארמון שלו ורוצח אותו ואת הבת הקטנה שלו ואת אשתו, יושב אחרי זה שנים ארוכות בכלא, נכון. בתנאים, לא תנאים שאפילו ארגון אמנסטי ביקר את התנאים האלה, ולפתע בשנות 2000 הוא משתחרר מהכלא, והופך לאיזשהו גיבור, איזשהו גיבור מוכה כזה.
עכשיו תשמע, תראה את הסיפור המדהים. סמיר ג'אג'ה ונשיא לבנון הנוכחי, מישל אאון, היו פעם באותו צד, נגד הנוכחות הסורית. אפילו מישל אאון היה אחד הסמנים הגדולים, הוא הוגלה לצרפת, בגלל זה שהוא התנגד לנוכחות הסורית, שהוא התבצר בארמון בעבדה. עכשיו, ומה שקרה זה שאנחנו רואים היפוך תפקידים, כאילו, סמיר ג'אג'ה נשאר איתן נגד הנוכחות הסורית, נכנס לכלא, כלומר, הוא יצא משם רק שהסורים עזבו את לבנון, ואילו מישל אאון הפך להיות היקיר של המחנה הפרו-סורי, יחד עם חיזבאללה, הוא שינה את אורו, מתוך הנחה שזה יעזור לו להציל את העדה הנוצרית. עכשיו, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל מה קרה ב-2016, כי זה חשוב, 2016, אחרי שנים של וקום, פתאום הייתה פריצה דרך במגעים לבחירת נשיא חדש, וזה היה מישל אאון. חיזבאללה, נסראללה, התעקש, מישל אאון יהיה הנשיא, אני לא מוכן לשום פשרות. אותו סעד אל-חרירי זרק את סמיר ג'אג'ה, המועמד הטבעי, הנוצרי מרוני, לקרשים. הוא לא שכח ולא סלח. מאז היחסים בין אל-חרירי וסמיר ג'אג'ה לא חזרו. והיום אני חושב שהוא רואה את אל-חרירי לא מתמודד, דווקא יש לו איזושהי נחת, אני חושב, מבחינתו.
כלומר, זה די מדהים, כי אתה מסתכל על לבנון, לפחות מנקודת המבט הישראלית, ואתה אומר, יש כאן כמה קבוצות, דרוזים, שיעים, סונים ונוצרים. אבל כל קבוצה כזאת בעצמה, ובמקרה הזה הנוצרים, מסוכסכת בינה לבין עצמה. ומה שראינו בשנות ה-70 וה-80, זה ממש מלחמת מאפיה בין כמה קבוצות נוצריות.
לחלוטין. זה לא רק קרב הדתי בין עדה לעדה. יש פה קרבות בתוך העדות. ואגב, זו גם הסיבה שאנחנו, אתה יודע, שאנחנו מסתכלים על לבנון. למה חיזבאללה התחזק? כי העדה השיעית סך הכל יחסית מלוכדת. אם אתה משווה אותה למשל לעדה הסונית, אם אתה משווה אותה לעדה הנוצרית, שם, אתה יודע, התככים מפה עד להודעה חדשה, ואני חושב בהקשר הזה, שמה שקורה עכשיו, שבשנים האחרונות, אתה רואה שנוצר וקום מנהיגותי במחנה שמתנגד לחיזבאללה. וסמיר ג'אג'ה יושב על הסיפור הזה. כי אתה יודע, אנחנו תמיד דיברנו, ב-2005-2006 דיברנו על סעד אל-חרירי, הבן של רפיק אל-חרירי, ראש הממשלה הסוני האהוב, זה שנלחם בנוכחות הסורית, זה ששילם בחייו בגלל שהוא התנגד, נרצח על ידי חיזבאללה, תכנון של איראן ושל המשטר הסורי, ומאז התקווה הייתה סעד אל-חרירי. אבל מה קורה עם סעד אל-חרירי היום? הוא כבר לא בתמונה. הוא למעשה עזב את המחנה הסוני. עכשיו, שתבין, בבחירות הקודמות, זרם למוסתקבל של סעד אל-חרירי קיבל 21 מושבים. עכשיו, לאן המושבים האלה הלכו? זאת השאלה הגדולה. אין היום אח שלו מנסה, בא אל-חרירי, מנסה לחזור, וסמיר ג'אג'ה נכנס ברובריקה הזאת. בבחירות הקודמות, היה לו הישג יפה, 14 מושבים. הוא עלה. הוא עלה בבחירות, ואני חושב שהסעודים, שהתאכזבו מאוד מסעד אל-חרירי, החליטו שאולי עדיף באמת את הקולות של סעד להעביר לה... לסמיר ג'אג'ה, כי הוא באמת נלחם בחיזבאללה. כלומר, נלחם גם מבחינה רטורית. אל-חרירי תמיד, אתה יודע, גם שהוא היה ראש ממשלה, חיזבאללה אין לו נוח של חרירי יהיה ראש ממשלה, כי הוא בסך הכל נוח, הוא לא עושה להם הרבה, גם אם הוא הבן של.
אנחנו שומעים פה על מאבקי הכוחות בלבנון בכלל, בתוך העדה הנוצרית מרונית בפרט. כמה נוצרים נשארו היום בלבנון?
אז תראה, לבנון היום יש בה, לדעתי, יש בה כמה מיליונים.
תלוי את מי אתה שואל, אתה אומר.
זהו, זה תלוי את מי אתה שואל, אבל מבחינת הנוצרים מדברים על 20 ומשהו אחוזים. כלומר, הם העדה השלישית בגודלה, אחרי השיעים ואחרי הסונים. ההגירה השלילית מלבנון היא ענקית, היא ענקית, כולל בימים אלה, והנוצרים, חלק משמעותי, מוצאים את עצמם באירופה, בארצות הברית, לא רוצים להישאר בלבנון, לנוכח המצב, לנוכח זה שהם גם מרגישים שהם כבר לא בעלי הבית בלבנון. ואנחנו רואים את זה בשנים האחרונות. אתה יודע, זה מולנו קורה הדבר הזה.
כשישראלים עוברים לגור בחול, בדרך כלל הם נשארים קשורים בקשר הדוק למדינה, אפילו רבים מגיעים להצביע בבחירות, זה קורה גם במקרה של נוצרים לבנונים?
זה קורה בעיקר כי יש הרבה אנשים, אתה יודע, שגם אם חלק עוזבים לבנון, אז חלק מהמשפחה נשארת, ועד למשל עובדים בחול ושולחים כסף. אגב, זה מזין גם את הכלכלה הלבנונית, זה אחת הסיבות גם שהכלכלה הלבנונית קצת נראית לו משהו, כי כבר אנשים מפסיקים לשלוח כסף, אתה יודע, כי... אז אני חושב אבל כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של הנוצרים, אז יש פה בן אדם שכן קורא תיגר על בעלי הברית של חיזבאללה. זה חשוב. נסראללה אמר, ממש לא מזמן, המערכה שלנו בבחירות היא למען בעלי הברית שלנו. כלומר, שסמיר ג'אג'ה אסור לו לקחת או לעלות אל מול הזרם הלאומי החופשי של ג'בראן בסיל, החברים של נסראללה, כי למה? עכשיו תראה, זה לא שהפרלמנט הלבנוני, זה לא איזה דוגמה ומופת ל... יש שם אגב, פרלמנט הלבנוני, 128 חברים, חצי מוסלמים, חצי נוצרים, לפי הסכם טייף.
הסכם טייף, נגיד, הסכם שסיים את מלחמת האזרחים.
נכון, למעשה חילק את ההוגה. הנשיא בלבנון הוא נוצרי מרוני, מהעדה הנוצרית, ראש ממשלה הוא סוני, יושב ראש הפרלמנט הוא שיעי.
והשיעים אומרים, אנחנו קיבלנו רק את יושב ראש הפרלמנט.
יפה. אז מה הם עושים? הם עובדים על בעלי הברית, על מי שישב בארמון באבדה, זה הדבר המרכזי. ולמה זה חשוב? כי אנחנו בשנת בחירות, לא רק לפרלמנט, אחרי הבחירות לפרלמנט, יהיו בחירות לנשיאות. ואז הבחירות לנשיאות, כלומר מי יהיה נשיא כבא, בין השאר, לפי הבחירות לפרלמנט. ואם סמיר ג'אג'ה וחבריו, במחנה שהאנטי חיזבאללה, ישיגו תוצאה טובה, סמיר ג'אג'ה, ביום הולדתו ה-70, יכול למצוא את עצמו, כנשיא לבנון, וזה סיוט לא פשוט לחסן נסראללה, כי בסוף, למרות שאנחנו מדברים על לבנון כמדינת חיזבאללה וכל הדברים האלה, עדיין יש חשיבות לנשיא המדינה, מי הוא הנשיא? הוא כן יכול לנווה תהליכים. לא סתם נסראללה נאבק ב-2016 שמישל אאון יהיה שם, זה לא סתם.
הבחירות האלה בלבנון נערכות על רקע משבר גדול מאוד בלבנון בפרט, ובמרחב של המזרח התיכון ואירופה בכלל. קודם כל אנחנו יותר משנה אחרי הפיצוץ ההוא בנמל בבירות.
פיצוץ הזהיר את בירות בשעות אחר הצהריים. לפי שעה נראה כי ישנם מאות פצועים וגם הרוגים בתקרית,
שגרר אחריו שורה של גם הפגנות, וגם דרדרת לבנון למצב כלכלי גרוע הרבה יותר ממה שהייתה בו קודם, אין דלק, אין חשמל, יש הפסקות חשמל, המדינה נמצאת לא מעט בעלתה, עכשיו גם כל הסיפור של המלחמה באוקראינה משפיע על מחירי החיטה,
נחלותין.
שזה אומר שהממשלה בלבנון צריכה לבזבז עוד כסף שאין לה.
ברור.
איפה ג'אג'ה נכנס בתוך הסיפור הזה?
תראה, ג'אג'ה, כמו פוליטיקאים אחרים בלבנון משלל העדות, אז הוא נתפס חלק, עדיין חלק מהאליטה. אבל אני חושב שהטיקט שהוא משחק עליו, האנטי חיזבאללה משחק לטובתו, כי כמו שאמרת, קורים כמה דברים בלבנון מאוד חשובים, שבאמת משפיעים על המעמד של חיזבאללה, כמו שציינת למשל, האסון בנמל בירות, שאחד הסיפורים המשמעותיים בחודשים האחרונים זה השופט שמנהל את החקירה, טרק ביטר, שהוא לפי הפרסומים רוצה להאשים את חיזבאללה באחריות לסיפור הזה. וסביב הסיפור הזה היה קלש מטורף בין חיזבאללה לבין הכוחות הלבנונים, כי באוקטובר האחרון חיזבאללה הוציאים אנשים לרחובות כדי להפגין נגד אותו שופט, וכמה מפגינים נהרגו. נסראללה בנאום יצא באופן חזיתי נגד הכוחות הלבנונים.
על השעב הלובנני וחסוס המסיחיים, אן יקפו פי וג'ה, הזה القاتل المجرم السفاح
قال لجاجه سفاح قال انتم هرجتم لنا את האנשים وجاجه ישיב לו אתה מבין כלומר יש פה ממש התקלבות של הצדדים ואני גם אגיד שאחד הדברים המשמעותיים שג'אג'ה רוצה הוא אומר אני רוצה לבנון אחרת
לבנון اللي بدنا اياه هو لبنان الكرامه قبل كل شيء لبنان الحريه لبنان اللقمه لبنان السقافه لبنان البحبوحه
לבנון פיתוח לבנון של שלום לא לבנון של מלאטים וטילים, כמו לבנון של חיזבאללה.
שמענו את ג'אג'ה מדבר על לבנון של שלום, לבנון בלי מלאטים, ומצד אחד יש לנו כאן את חיזבאללה, שכולנו מכירים אותם היטב, ומצד השני באמת יש לנו כאן ציר של אנטי אסד ואנטי איראן ואנטי חיזבאללה. מה יחסיו של ג'אג'ה כלפי ישראל?
אז תשמע, בעבור חיזבאללה, אחת האשמות שהם מתיחים בג'אג'ה, זה שהוא החבר הכי טוב של ישראל. בחודשים האחרונים, אחד המראות המדהימים שברשתות החברתיות, היה לראות איך השופרות של חיזבאללה הלבישו את ג'אג'ה, במדי צבא, מדי צהל, אתה יודע, מדהים של דובר צהל בערבית, כדי להראות עד כמה הוא חבר של ישראל. עכשיו, זה בדיוק, הוא גם יושב על הנרטיב של חיזבאללה, כי מה חיזבאללה אומר? הבחירות הקרובות, הן לא רק פנים לבנוניות, זה בחירות גם נגד הסעודים ונגד ארצות הברית, כי השגרירויות בלבנון מפעילות את המחנה האנטי חיזבאללה, כדי לגרום לחיזבאללה להפסיד. עכשיו, חיזבאללה סך הכל, יש לו 13 מועמדים. כלומר, אתה יודע, דיברנו 128 מושבים, חיזבאללה תמיד הולך עם תנועת עם הלשית, של נבי אברי, יושב ראש הפרלמנט, הסיפור הוא כמה הנוצרים, החברים של חיזבאללה איכו, זה הסיפור הגדול, זה לא משנה אם חיזבאללה יקבל את ה-13 מושבים שלו, זה משנה כמה החברים שלו יקבלו.
אז בואו ניקח תרחיש רואי שאנחנו כבר בקיץ הקרוב, לבנון משתנה, הכוחות הנוצרים, או יותר נכון כוחות האנטי חיזבאללה, מתחזקים בלבנון, איך זה צפוי להשפיע על היחסים עם ישראל?
תראה, קודם כל צריך להגיד שמאז הסכמי אברהם יש השפעה על זה על לבנון. אנחנו שומעים יותר קולות של אנשים ש... לא מבינים למה להיות אויבים של ישראל, זה לא קולות משמעותיים, לבנון עדיין רואה בישראל מדינת אויב, אבל צריך גם לומר באותה נשימה, שדווקא בשל המשבר הכלכלי הגדול, אני חושב שיש איזושהי הנחה בלבנון, שישראל יכולה בצורה כזאת או אחרת לעזור, יש אנשים שחושבים את זה.
חסן אקורה דרום לבנון הבוקר, המשלחת הישראלית והלבנונית מגיעות למטה האום כדי לנהל פנים מול פנים, מסע ומתן ראשון מסוגו אחרי עשרות שנים.
עצם עובדה שחיזבאללה, שרואה בישראל השטן הקטן או השטן הגדול, איך שלא תקרא לו, נותן לממשלת לבנון גב ללכת למסע ומתן, זה אומר משהו, יש לך חשוב שלך, לא נראה שזה ייפטר, כי אין באמת מישהו אמיץ בבירות, בטח לפני בחירות שיכול לקחת החלטה כזאת, אבל אני חושב שיש הבנה שבצע המשבר הכלכלי, שאולי ישראל גם יכולה לאזור במשהו, למרות שצריך לומר, עדיין יש הסנטימנט האנטי-ישראלי בלבנון מאוד חזק, היו פה כמה מלחמות, זה לא פשוט, בעיקר, אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על המפרציות, למה זה יותר הולך, כי בסופו של דבר אין לנו גבול, ולא היו מלחמות משמעותיות, וזה משחק תפקיד, בלבנון זה אחרת.
בכל זאת יש סיכוי שאם ציר האנטי חיזבאללה, הציר האנטי איראני בלבנון מתחזק, נוכל לראות זרימה אולי לפחות של סיוע הומניטרי מצד ישראל, שכמובן יש לדבר הזה אינטרס לישראל להשפיע בצורה הזאת על האוכלוסייה הלבנונית.
תראה, אני חושב שקודם כל זה צריך להיות אינטרס ישראלי לנסות להעביר, אבל להגיד לך שזה יקרה, אני בספק, כי אני חושב שכל עוד חיזבאללה בשטח, זה יהיה קשה. חיזבאללה, גם אחרי הבחירות האלה, גם אם מבחינה אלקטורלית ופוליטית הוא ייחלש, עדיין הוא הארגון הכי חמוש בלבנון, הוא הארגון גם הכי הרבה מזומנים בלבנון, הדולרים שהוא מקבל מאיראן, בסופו של דבר, זה כן משפיע. יהיה מעניין לראות אם הוא פוליטית יידחק. כלומר, פתאום הוא ימצא את עצמו, שבבחירות לנשיאות, אחרי הבחירות לפרלמנט, יהיה לו קשה להביא את הנשיא שהוא רוצה. זה יהיה מעניין לראות מה יקרה אז. כי אני חושב שנסראללה, קרב חייו, זה לגרום לזה שסמיר ג'אג'ה לא יישב על כס הנשיאות. זה הקרב הכי גדול שלו בשנה הקרובה. כי מבחינתו, אם ג'אג'ה יושב על כס הנשיאות, זה הסעודים יושבים על כס הנשיאות, והאמריקנים יושבים על כס הנשיאות. זה הסיפור.
נשמע שבירושלים הם מייחלים לכך שג'אג'ה יישב על כס הנשיאות.
אני חושב שהם בהחלט מעודדים מהיציאה.
אוקיי.
לדעתי.
כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה את הדברים שאמרת עכשיו.
אם חיזבאללה ישמע את זה, את מה שאני אומר פה, אז כנראה שהוא יעשה בזה שימוש נהדר במדיה שלו וברשתות החברתיות של השופרות שלו.
אנחנו לא אוהבים לנבא, לא אתה, לא אני, אבל בכל זאת, רואי, תרחיש שלך, הקיץ הקרוב בלבנון, איך הולך לראות מבחינה פוליטית?
אני חושב שקודם כל הולך להיות מעניין מבחינה פוליטית, אני חושב שהבחירות כן חשובות מאוד, בגלל שלבנון היא מדינה כל כך ספוכה, קשה לומר ולהגיד שאנחנו נראה שינוי משמעותי, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם נגיד למשל, יש שינוי לטובת המחנה שהאנטי חיזבאללה, שג'אג'ה מוביל, זה עוד לבנה בתהליך הזה שאנחנו רואים, שיש לבנונים שמעשו קצת בכל החיזבאללה וכל הדבר הזה, ורוצים קצת שקט, רוצים בסך כל חיים יותר טובים, אתה יודע.
לפני כשעה קצת יותר הופעלו אזעקות באזור דרום עמק החולה, איתור של מטרה שחדרה משטח לבנון, כרגע מדברים על טיסן שנכנס מתוך לבנון.
כשחיזבאללה שולח טיסן לישראל כדי לאסוף מודיעין, אז ג'אג'ה ואחרים אומרים, תראו במה אתם מסבכים אותנו בזמן שאנחנו, מה הדאגה הבסיסית שלנו היום? להביא לחם הביתה, לאכול. מה אתם מסבכים אותנו במלחמות מיותרות עכשיו עם ישראל? זה מה שאנחנו צריכים עכשיו? ולכן אני חושב שזה נייר לקמוס מאוד חשוב מה שיקרה בבחירות האלה, למרות שאתה יודע, בחירות בלבנון, אתה יודע, שיגידו, כלום לא ישתנה יום אחרי, יכול להיות, אבל אני דווקא חושב שצריך לצפות לזה, זה מועד משמעותי, ויש מי שיגידו, לך תדע, אולי הבחירות האלה לא יתקיימו, יכול להיות, אתה יודע, שזה מישהו שסבור שהוא הולך להפסיד, יסכל. הכל בלבנון, ארץ האפשרויות הבלתי נגמרות, מה שנקרא, ואגב, אני אגיד לך משהו...
במובן הרע מאוד של המשפט הזה.
אני חייב לספר סיפור בהקשר של המצב הכלכלי, כי אחד הדברים המדהימים בהקשר של הבחירות, תראה כמה אנשים רוצים שיהיו בחירות. העיתון הלבנוני ינער, החליט באחד הימים לא להדפיס את העיתון, לא להדפיס, כלומר, רק לעשות את המהדורה באינטרנט. למה? כי יש חשש שלא יהיה מספיק נייר לפתקים בקלפי. עד כדי כך המצב של לבנון קשה, אז בוא נקווה שיהיו פתקים בקלפי, כלומר, כדי שבאמת יתקיימו הבחירות האלה.
רועי קייס, הכתב שלנו לענייני ערבים, תודה רבה, זה היה מרתק.
תשמע, תמיד שאתה מתבאס על מה שקורה בארץ, תסתכל קצת צפונה למה שקורה בארץ הארזים, ותבין שיכול להיות יותר גרוע.
ומי שעדיין לא עוקב אחריך בטוויטר, אני ממליץ בחום למאזינים שלנו לעשות את זה ממש עכשיו. הכל קורה שם, המזרח התיכון בפיד אחד.
גם אצלך קורה לא מעט, אז אני ממליץ בחזרה, מה שנקרא.
תודה רבה.
תודה רבה.
האזנתם לפרק של עוד יום. עורכים יותם רוזנוולד ודניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. ביצוע טכני שרון לרנר. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. מי שמאזין לנו בספוטיפיי, בבקשה תנו לנו בדירוג גבוה. אם אכפת לכם, תדרגו אותנו. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנות ומוזמנים לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסקטים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, וגם באתר שלנו. אני אוהב זהבי, נשתמע.